אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
שקל לפסנתר של אריק איינשטיין, 390 אלף שקל לדגל מן האונייה אקסודוס, 235 אלף שקל להקדשה של הרצל, וחצי מיליון דולר לספר גמרא נדיר עם הערות של הגאון מווילנה. אם אני נשמעת לכם כמו קרוז במחירה פומבית, אז זהו בדיוק העניין. איך עומדים את מחירם של מכתבי טרומפלדור, מכתב נדיר של פרויד, או טיוטה של השיר ירושלים של זהב שנמכרה ברבע מיליון שקל? בחלקה הראשון של התוכנית התוודענו למקצת הפריטים שמגיעים למחירות פומביות, לאספנים, ליורשים, לסוחרים. אלו סוגיות מוסריות ומשפטיות עולות בעת המחירה, אבל את נושא התמחור, או במילים פשוטות, הכסף שסובב את העולם הזה, דחינו קצת. למרות שהוא די מרכזי, ולפעמים משמעותי לאנשים רבים אף יותר מן הפריט עצמו. ומאחר שמדובר בפריטים יקרי ערך, מן הסתם מתלווים לכך גם מעשים פליליים, זיוף, גניבה, הונאה, סיפורים מסמרי שיער שהיו יכולים לשמש חומר נפלא לספרים ולסרטים. על כל אלו נדבר היום, בחלקה השני של התוכנית מאחורי הקלעים על מחירות פומביות, איתנו מרון ערן מבעלי בית המחירות קדם, אני רותי קרן מגישה ועורכת, שוב שלום לך מרון.
שלום וברכה.
בעצם נסחפתי כל כך בסיפורי האספנים והפריטים, שלא שאלתי אותך מה זו בעצם מחירה פומבית, מתי זה התחיל. קראתי שכבר בשנת 500 לפני הספירה, ישנן עדויות למשהו שאפשר לכנותו מחירה פומבית, אז יש היסטוריה ותרבות לתחום המרתק הזה, והוא גם עובר שינויים, אני מבינה, עם ההתפתחויות הטכנולוגיות.
כן, אז מחירה פומבית אכן התחילה מזמן, זה פשוט, אם למישהו יש משהו למכור את הפרה, ויש שלושה אנשים שרוצים לקנות, אז הוא פשוט יכול להעמיד אותם, ושיריבו מי מציע הכי הרבה. מחירה פומבית, כמו שאנחנו מכירים היום, כמוסד, כמקום, עם הכללים, עם חוקי המשחק הידועים, זה סדר גודל של 300 שנה. המפורסמים שקיימים עד היום זה בתי המחירות האנגלים, סוטביס, קריסטיס, פיליפס, שהם כולם התחילו בספרים. דרך אגב, הנושא הראשון שהיה נמכר במחירות פומביות מאורגנות כאלה, זה היה ספרים, ואחר כך זה המשיך, זה התפזר למגוון של תחומים, כשהיום, כידוע, אומנות זה העניין החם ביותר בבתי המחירות הגדולים בעולם.
אבל אתה אומר 300 שנה, זה לא הרבה יותר אחורה?
מחירה פומבית, כמו שאת אומרת, אולי 500 לפני הספירה, זאת אומרת, בן אדם מחזיק את הפרה ו...
כן.
ונותן, או ידועים, יש את הסיפורים המפורסמים על הבורסות באמסטרדם, כן, שמכרו פקעות, כן, שזה היה מחירה פומבית, כן. אבל בצורה כמו שזה היום, שהבן אדם מגיע, מפקיד פריט, בית המחירות אוסף מגוון של פריטים מאותו נושא, ואז מוציא קטלוג, וביום מסוים עושה את המחירה לכל הקטלוג, זה סדר גודל של 300 שנה.
ומה קורה היום עם ההתפתחות הטכנולוגית, האינטרנט, המחירות משנות את צורתן?
לגמרי. האינטרנט הפך. זאת אומרת, כשאיבי קמו, ואיבי זה בעצם מחירה פומבית, אם לא מסתכלים על הבית נאו, אלא פשוט איבי המקורי, הוא היה מחירה פומבית. שכל אחד יכול למכור מהבית שלו כל דבר. יש לך את הקוס, תמכור אותה בדולר. יש לך ציור של ון גוך, תמכור אותו ב-100 מיליון. וכשזה קרה, שזה כולה 20 שנה, זאת אומרת, באו איזה שלושה ילדים שם מהמפרץ בסן פרנסיסקו, סוטבי רעדו, סוטבי וקריסטי עם ה-300 שנה שלהם, וכל הקלאסיקה הזאת, הם חשבו שזהו, נגמר. הם ניסו להקים, גם סוטבי וגם קריסטי, ניסו להקים בעצמם איזה מין פלטפורמת אי-ביי כזאת, אבל כמובן שהשלושה הילדים האלה שהיו לפניהם, כבר, כמו שאנחנו יודעים, בהרבה דברים בטכנולוגיה, אז לקחו את השוק, ואז קמו גופים או פלטפורמות שנותנות את האפשרות לעשות מכירה פומבית אונליין, למי שיש לו בית מכירות פומביות רגיל. זאת אומרת, אבל זה מה שזה גרם, שזה מאוד הקל על פתיחה של מכירה פומבית. כשאנחנו פתחנו לפני 15 שנה, היית צריך להשיג את הלקוחות אחד-אחד, למצוא איך להגיע אליהם. היום הכל ברשת, אתה יש לך 200 פריטים בבית, אתה מכריז על עצמך כבית מכירות פומביות, אם אתה סוחר שיש לך חנות ביפו, יש לך חנות באיבי, אתה אומר, אני מכירה פומבית, משלם לאותה פלטפורמה, יש אחת ישראלית מאוד מוצלחת, ביד ספיריט, אתה שם שם את הפריטים ונעשית מכירה פומבית.
אז זה מקל על בתי מכירות כמו שלכם, או שזה דווקא מגביר את התחרות, או...
אני חסיד של תחרות, זאת אומרת, מבחינתי זה רק ברכה. זאת אומרת, אני חושב שכשיש תחרות, אז מי שזה מאלץ אותך להיות טוב, ומי שטוב מצליח.
ומה זה אומר להיות טוב בדבר הזה?
להיות טוב זה גם לזהות נכון את הדברים, לזהות נכון את הפריטים, את התמחור שלהם, ובעיקר להיות ישר. זאת אומרת, אין הנחתו מעיד על עיסתו, כן. אבל זה שם המשחק. זאת אומרת, בסופו של דבר, הטווח ארוך, כמו בכל תחום.
אבל זה הולך על חשבון המחירות הפומביות הקלאסיות, או שזה גם וגם?
גם וגם. זאת אומרת, זה נשך בתחומים מסוימים, בתי מחירות. זאת אומרת, על סוטביס וקריסטי זה לא משפיע. זאת אומרת, כשלמישהו יש, ובאיזשהו צורה של הקבלה גם... עליי זה לא משפיע, כי אם למישהו יש ספר קודש טוב מאוד, הוא יבוא אליי. רוב בתי המחירות בארץ, אם יבוא לו ספר קודש טוב או חתימה שהוא לא מזהה, הוא יבוא אליי. Mm-hmm. כן, הוא מעדיף לשלם את העמלה מאשר להסתכן שהוא יפסיד. אז ודאי שהסוטבי זה לא השפיע, כי למישהו יש ון גוך, הוא לא ילך למוישלה ביפו וייתן לו שימכור לו את זה, כן. אלא הוא ייסע לסוטבי ויבקש במערכה רצינית. אבל בתי מחירות שלא התאימו את עצמם למציאות, שקצת ישנו, אלה נדפקו, הרבה נסגרו.
אז בתי מחירות מתמחים בתחום ספציפי, או שיכולים למכור ערב רב של חפצים שונים ומשונים?
יש, שוב, המודל הוא אנגלי, אז יש באנגליה שני סוגים של בתי מחירות, וככה זה גם מתפשט בעולם. יש בתי מחירות שמתמחים בתחום מסוים, יש בתי מחירות שעוסקים רק בבולאות, או רק בשטרות, או רק במטבעות ארכיאולוגיים, ויש כאלה ג'נרל אוקשן שמוכרים גם טרקטורים ושברים ובתים, זאת אומרת, בעולם.
וכלי פורצלן.
וכלי פורצלן. ובזכות האינטרנט, בזכות זה שיש את הפורטלים האלה, אותו בית מחירות באנגליה, אם ייפול לו, קד סיני, זה קרה, קד סיני מצוין שהוא הביא מאיזה בית שם, והוא מוכר אותו אחרי הטרקטור, עדיין מי שצריך ידע על זה. כי זה עולה, והשיטה שבהם הפורטלים האלה עובדים, שאם את רוצה לקנות ציורים של אריכה נניח, אז את תרשמי שם אריכה, כשיצא באנגליה או באיסלנד, אריכה את תקבלי הודעה במייל. אז לכן, אותו בית מחירות מכר את הקד ב-40 מיליון סטרלינג, או מה שזה לא היה, למרות שהוא לא ידע בדיוק מה הוא מחזיק ביד, רק בזכות זה שזה עלה ברשת, ומי שהיה צריך קיבל הודעה.
אז איך בכלל אדם מוצא את עצמו בתוך העולם הזה? איך אתה הגעת לתחום? הייתה לך משיכה, אהבה, לפריטים נוסטלגיים? זה הרי לא רק כסף, נכון? יש כאן תשוקה.
באופן כללי אתה מגיע, יש שתי דרכים עיקריות. זאת אומרת, או שאתה יורש את זה, כמו נניח המקרה של הבן שלי, זאת אומרת, הוא נכנס לזה כי אני הייתי בפנים, או שאתה מתגלגל לזה. זאת אומרת, שלפעמים זה מגיע אספנים שצריכים לממן את האוסף, או פשוט רואים שוואלה, אפשר להפוך את זה לפרנסה, וזה יותר מעניין ממה שהם עסקו בו קודם. אז הרבה מהסוחרים הם אספנים במקביל, או כמוני, אני התגלגלתי לזה במקרה לחלוטין. זאת אומרת, אנחנו חיינו, אני ורעייתי, באיטליה הרבה שנים.
ושם... לא רע.
לא רע בכלל, בתוסקנה, בחווה, אי אפשר לבקש יותר מזה. גרנו שם 7 שנים. ולפרנסתנו היינו מוכרים ברחוב, כמו הרבה זרים באיטליה. כשהמחירה ברחוב בסופי שבוע זה היה בשווקי אנטיקות. אתה נדחף כזה בין שתי בסטות ומוכר לא חוקי, מגיע פקח, אתה מסתלק. והאיטלקים בסביבות 12 וחצי בצהריים, אין אף אחד לא קונה שום דבר ברחוב. הם הולכים הביתה לאכול ולשתות היין שלהם, ואני מצאתי עצמי שאין לקוחות, זאת אומרת, אין שום סיבה לעמוד ליד הבסטה שלי, אז הייתי מקפל אותה ומטייל בשוק, מעביר את השעה וחצי עד שהלקוחות יחזרו. ופה ושם יצא לי לראות פריטים בעברית, דברים בעברית, שפשוט אותו איטלקי שמחר לא ידע מה זה, הדבר הראשון היה פרוכת בכלל. פרוכת של בית כנסת, כזה, איזה מין לבד כזה, זה מה שכיסה לו את הדוכן. על זה הוא שם את הפורצלנים שהוא מחר, זה רק היה הבד הסגול היפה שייתן רקע. שאלתי אותו מי מה, אמר לי, יאללה, כאילו, אין שום בעיה, נקנה בד אחר. מחר לי את זה בשמחה, ואין לי מושג, זאת אומרת, עד היום, למה באמת קניתי את הדברים? זה היה איזה סוג כנראה של, אתה יודע, להחזיר שבועים, למרות שאין לי צד דתי, אבל איכשהו ליקטתי אותם, קצת מתוך סקרנות, וככה יצא שלאורך שנה, שנתיים, קניתי איזה 20 פריטים, בעיקר ספרים, חוץ מהפרוכת הזאת. ספרים בעברית, רק אם הם היו מאוד זולים. ובדרך כלל הבן אדם לא ידע שזה עברית. ואז פעם באחד הביקורים בארץ הבאתי את זה לבית מחירות פומביות בירושלים. שמתי לו את הערימה על השולחן, והוא מתחיל להסתכל, והוא אומר לי, שמע, זה כלום. זה 50 דולר, אבל אני לא אכניס זה למחירה. זה שום דבר, זה רק חלק מתוך שלושה. ככה עבר על כל הערימה, אמר לי, אין פה שום דבר למחירה. אמרתי לו, בסדר, כאילו לא באתי בשביל לעשות פה כסף, סקרן אותי מה העניינים, מה הסיפור של הדברים. ואז לפני שאני הולך, הוא שואל אותי, ומה זה שני הדברים האלה, שני הספרים שהשארת על הרצפה שם? אני אומר לו, תשמע, אם אלה כלום, אלה אפילו שער אין להם. וכמובן, כמו באגדות, הוא ביקש את אלה, שניהם הוא הכניס, היו שם שני ספרים, את שניהם הוא הכניס למחירה, אחרי זה 3/4 שנה אני מקבל ממנו הודעה, שיש לי 2,000 דולר אצלו. אמרתי, פעם אחרי זה שהגעתי לארץ, לקחתי חצי מהכסף, אמרתי, אני חייב להבין מה הולך פה. הלכתי וקניתי קטלוגים של מכירות פומביות, ספרים על תולדות יהודי איטליה, תולדות הדפוס באיטליה, לנסות להבין את ההיגיון למה השניים האלה כן והעשרים האחרים לא. ואז זה הפך לתחביב כלכלי באיטליה, פשוט הייתי קונה ומוכר בארץ. וכשחזרנו לארץ והייתי צריך פרנסה, אז זה הפך את הפרנסה.
אז החלטת שאתה תהיה זה שמקבל את הפריטים האלה?
זה היה בשלבים. כן. זאת אומרת, בשלב ראשון פשוט הייתי סוחר. הייתי קונה ספרים בספריות של הקיבוצים, שזה היה גן עדן, כי הקיבוצים אז הפריטו כל דבר, ובין היתר הפריטו את הספריות. היו עושים משלוש ספריות אחת במועצה האזורית, או כל מיני דברים, סוגרים את הספרייה של הבית ספר, ושם היו אוצרות שההורים של קיבוצניקים, יקים, שאחר כך באו לגור בקיבוץ, שהם נפטרו, לקחו את כל הספרים, שמו אותם באיזה ארון שהיה כתוב עליו גרמנית, ואף אחד לא. אתה יכול למצוא שם מהדורות ראשונות של קפקא. זאת אומרת, okay. אף אחד לא. אז במשך שנים זו הייתה הפרנסה, ואז באיזשהו שלב החלטתי לפתוח בית מחירות
פומביות. אבל איך באמת לומדים את העסק הזה? זה מצריך כישורים מיוחדים, נתונים, אופי?
סקרנות, זיכרון עוזר, שאצלי הוא כבר לא ממש. זה פשוט הרבגלט, אתה כל הזמן משלם בטעויות, ואז אתה לומד. זאת אומרת, פעם ראשונה שהיה לי מהדורה הראשונה של ספר של קפקא, ומחרתי אותה בפרוטות, ואחר כך ראיתי אותה במחירה פומבית, נמכרת באלפים, אז למדתי שזה היה טרום אינטרנט, שאני צריך להחזיק את הספר השמן והיקר, שמדבר על מהדורות ראשונות, של כל המפורסמים, וכשאני מקבל ספר, ללכת להסתכל אם הוא מהדורה הראשונה או לא, כי אתה פשוט לומד בטעויות.
ומבחינת תכונות מסוימות?
חושי מסחר טובים, כן. מועילים בהרבה מקצועות, גם בזה. אני חושב שסקרנות ואיזה רצון כן. לדעת.
ואיזה משיכה גם לעולם הזה.
עוזר, אבל לא חיוני. זאת אומרת, יש גם, את יכולה לראות גם בעלי בתי מחירות פומביות, זאת אומרת, מטבע הדברים, משהו הביא אותו דווקא לתחום הזה, אבל אני אמר לי עוד אחד ממוריי בתחילת דרכי, שסוחר סמים וסוחר ספרים יותר טוב שלא יתעסקו עם הסחורה שלהם. כאילו, כי אתה מתמכר לאותה אספנות, אז לי אין תשוקת אספנות. אני אוהב את הפריטים, זה מסקרן אותי, זה משמח אותי כצייד למצוא משהו טוב, להגיד, וואו, הנה, גם זיהיתי וגם אני הולך להתפרנס מזה יפה.
אז כשמגיע אליך פריט מסוים, איך אתה יודע מה ערכו, מה משמעותו, האם הוא באמת מקורי, מה רמת נדירותו? דיברנו למשל על הקדשות, אז סיפרת לי על יבי המשורר, שספרים שלו ללא הקדשה, הם דווקא הפריטים הנדירים. אז פסיכולוגיה שלמה והתמצאות בהרבה מאוד תחומים.
נכון, יש פה הרבה עניין של ידע והתמצאות. זאת אומרת, בעצם ידע זה שם המשחק, ידע וקשרים, זאת אומרת, אבל בעיקר ידע. לכל סוג של פריט יש את הגורמים שיוצרים את ערכו. זאת אומרת, שתמיד זה נדירות. זאת אומרת, גם ספר וגם פורצלן וגם שעון וגם מכונית, הנדירות משחקת. ואיזושהי חשיבות תרבותית היסטורית יכולה כמובן לתרום, אם זה הדגם הראשון של המכונית הזאת, אז זה יופי. ככה שהידע לזהות נכון את הפריט מוסיף הרבה, זאת אומרת, מעבר לנדירות והחשיבות, יש לך פה את הצורך לזהות מה אתה בעצם מחזיק ביד.
אז זאת אומרת, זהו, את זה אני רוצה להבין. איך אתה יודע באמת לזהות שיש לך כאן משהו בעל ערך?
בעיקר ניסיון והכרת השוק. זאת אומרת, אם אני יודע שמהדורות ראשונות חתומות של לאה גולדברג יש להם ערך, אבל נניח של יבי, בגלל שהוא חתם בלי סוף, ובגלל שהוא לא נחשב למשורר שאספנים היום משתוקקים אליו, אז ערכו יהיה הרבה יותר נמוך, ובמקרה שלו, כמו שציינת קודם, הנדירות גם משחקת, ולכן במקרה שלו, אם הפריט בלי הקדשה, אם הספר בלי הקדשה, אז הוא יהיה יותר יקר, כן?
כן.
אבל זה מן הערת סוגריים, הוא מאוד חריג,
כן?
אז היכרות של השוק, היכרות של ההיסטוריה, של התרבות, כאשר מטבע הדברים, אף אחד לא יכול להיות מומחה בהכל. אנחנו עוסקים רק במה שקשור לארץ ישראל או עם ישראל.
כן, אבל גם זה...
וגם זה, ודאי. יש 10 מומחים אצלנו,
כן.
שממיינים פריטים שונים. כי מי שמבין היטב בתולדות הציונות, לא מבין היטב בתולדות החסידות. ומי שמבין בתולדות החסידות, לאו דווקא מבין בתולדות יהודי תימן.
אז זה גם כל הזמן לימודים וחקירות ו...
זה התענוג,
שיעורי בית?
זה התענוג של המקצוע הזה. זאת אומרת, זה כן. אני כל יום לומד. זאת אומרת, כאשר מגיע פריט, אתה צריך... אז יש דברים שאני מכיר. כבר מכרתי 3
כן.
פעמים את הספר הזה, החיים קלים.
כן.
אני רק מסתכל במחשב, פעם הוא נמכר ב-300, פעם ב-400, פעם ב-500, העותק של זה הוא ככה, אז אני אפתח לו ב-300, או אני אגיד להפך, זה המהדורה הנדירה, עם כריכת קלף וחתום על ידי ביאליק, אז זה יהיה 1,000. אבל אני כבר הכרתי את הפריט. מצד שני, יש הרבה דברים שמגיעים שהם פעם ראשונה. אני לא יודע על כל פוסטר שיצא בארץ של כל תנועה וכל ארגון, אז מגיע כזה פוסטר, אתה צריך להתחיל לחקור. מה זה היה המקבית הזאת שאספו לה כסף? אולי זה צד מעניין. מי המדפיס? בעיקר מי המעצב? אם הוא לא חתום, אפשר למצוא אולי באיזה קטלוג של פוסטרים של שנות ה-40, ואז אם אתה יודע מי המעצב, והוא מעצב חשוב, הערך שזה גדל פי 10. יש מחקר על הפריט, כן. כאשר זה פריט לא מוכר.
אז זה באמת נשמע לי מאוד מעניין. מה למשל הפריט הכי אטרקטיבי שהגיע אליך, שככה...
דעת, זה משהו מאוד, זה משהו מאוד אישי. זאת אומרת, כל אחד...
היום אנחנו משוחחים איתך.
כן. אין איזה משהו שאני זוכר כזאת. זאת אומרת, יש המון פריטים כזאת. זאת אומרת, יש כל יום פריטים כזאת. זאת אומרת, מגיע... הבוקר הייתי, לפני שהגעתי לכאן, עברתי אצל... בעל חנות ספרים שמפקיד אצלנו, וקיבלתי אלבום צילומים ממלחמת השחרור. עכשיו, אני לא יודע מה יש שם בדיוק, זאת אומרת, לא עברתי שם על... אבל דבר כזה, אני צריך לבדוק באיזה יחידה היה הבן אדם, מה הוא עשה, זאת אומרת, עם קצת מזל, יש שם צילום, אני לא יודע, של הדגל, דגל הדיו, או איזה משהו שהופך את זה, או שבמקרה הוא ישב בזמן הכרזת המדינה, הוא היה בפנים והחזיק איזה מצלמה. זאת אומרת, כל פריט מהסוג הזה, אוסף מסמכים, אלבום צילומים, הוא מחזיק בתוכו הפתעות. זאת אומרת, אני אף פעם לא יכול לדעת...
כן, לא, אני תוהה איך נעשית ההחלטה שזה שווה משהו. זאת אומרת, זה באמת, מי האוטוריטה להחליט שכאן יש משהו בעל ערך ששווה בכלל להוציא אותו למחירה?
המישהו הזה יושב פה מולך. זאת אומרת, אני זה שרואה את הפריטים. זה הרבה אינטואיציה, זאת אומרת, בשלב הראשון. זה לא שכאשר אני בא או מישהו בא אליי עם ארגזים של ספרים או ארגזים של אלבומים, של צילומים, זה לא שאני מיד במקום יודע להגיד מה יש שם ומה... אז זה אינטואיציה, זאת אומרת, אם אני רואה שזה מישהו שהיה פקיד הסתדרות בשנות ה-60, אני דפדף מעט ואני אומר, וואלה, כאילו, לא. מצד שני, אם זה מישהו שלחם במלחמת השחרור ואני רואה שם צילומים מהמלחמה, אז זה בוודאי כן. ואחר כך אנחנו עושים, לקראת הכניסה לקטלוג, אנחנו עושים את המחקר היותר עמוק, ואז אם נגלה שיש שם באמת דברים חשובים במיוחד, או כמו, אחר כך אני אגלה שקובשי חתם על נייר, אז זה יצוין בקטלוג, ומחיר הפתיחה יהיה בהתאם.
כן, מה באמת בעניין זהות המוכרים, הבעלים? אילו בדיקות נעשות לגביהם?
נתחיל מזה שזה אנונימי, זאת אומרת, כלפי הציבור זה אנונימי לחלוטין. זה כלל ברזל בנושא הזה של מחירות פומביות. מי הקונה ומי המוכר זה אנונימי, אלא אם כן המוכר רוצה לידע את הציבור, ואנחנו חושבים שיש עניין, זאת אומרת, אם פשוט הוא יגיד לי, טוב, תכתוב שזה היה של משה כהן, אין שום טעם. אבל אם אני יכול לכתוב שזה מהעיזבון של אבא עבד, אז ברור שזה נותן ערך נוסף לפריט, כי זה בטוח אותנטי. אז אין לי באמת דרך לדעת, הבעיה הגדולה מכולם זה הבעיה של הגנוב. זאת אומרת, אין לי בעצם דרך לדעת אם פריט לא נגנב. מעבר לה... זה שאני כל הזמן עם היד על הדופק, מה נגנב איפה, ואם אני יודע שנבזז בית כנסת בצפת, מה שקורה, בתי כנסת נבזזים על ידי סוחרי יודאיקה, אז אני אהיה זהיר כפליים אם אני אראה חותמות מצפת. או הרבה פעמים אם משהו נגנב, אז דואגים להעביר לנו אם הבעל האוסף הוא תעד אותו אפילו קצת, יעבירו לי רשימה, יעבירו לי צילומים, ואז אני כמובן יהיה... אבל הגנבות זה בעיה עצומה. זה כן. קשה לדעת.
זאת אומרת, אתם בעצם לא מתחילים לעשות חקירות ובדיקות לגבי ה...
אני מקבל 3,000 פריטים בשנה. זאת אומרת, מוכר 3,000 פריטים בשנה, ורואה בטח פי שלוש. ללכת לעשות לכל אחד בדיקה, שגם אני לא בלש, זאת אומרת, כן. מאיפה הוא הגיע ומי העביר אותו למי, מה גם שבהרבה מקרים, אינם... הוא אומר לי, מצאתי את זה בבוידם, נו עכשיו מה אני יכול לעשות? או קניתי את זה בשוק הפשפשים ביפו. יכול להיות שההוא שהביא את זה ליפו, גנב את זה. כן. ואז זה עבר 3 ידיים, אבל לך תדע.
אגב, זהות המוכרים או הקונים, יש פרופיל מסוים? האם זה נכון שאנשים בעלי השקפות פוליטיות מצד מסוים נוטים יותר לקנות פריטים מן הסוג שאתם מוכרים?
לא. זאת אומרת, בעלי השקפות פוליטיות מסוימות, מטבע הדברים יאספו מה שהם מאמינים בו. זאת אומרת, יש לנו אנשים שאוספים את מקי, את תולדות המפלגה הקומוניסטית פה בארץ, כי הם עדיין מאמינים בדרך הזאת. ויש את הצד השני, אנשים שאוספים פריטים של כהנה. כן? גם את זה, זאת אומרת, יש את כל הסקאלה הזה. אנשים אוספים מה שקרוב לליבם.
כן, לא, השאלה עם הפריטים שבדרך כלל מוכרים, הם מן הסתם יותר מתאימים לצד מסוים במפה, אז זה יוצא שגם אלה שקונים.
לא, ואנחנו רואים גם דברים מאוד מעניינים שלמשל, פריטי ארץ ישראל, ארץ ישראל מוקדמים, נגניח מאה ה-19, אלבום צילומים שצולם פה במאה ה-19, תהיה תחרות חזקה מאוד בין אספנים ערבים לאספנים יהודים. כמובן, אף אחד לא יודע מי מתחרה איתו, אבל יש לנו לקוחות מהשטחים, ויש לקוחות מאבו דאבי, זאת אומרת, ומעזה. אפילו בעזה יש אספן גדול.
אז טווח המחירים רחב ביותר, ופריטים שנדמה שהם חסרי משמעות, כמו צעצוע ששווה $1,000, או איזו הקדשה, מתבררים כנחשקים ביותר, מה שכמובן מכתיב את מחירם. אז מה משפיע על המחיר ההתחלתי, ומי קובע אותו? בית המחירות, הבעלים, איך זה...
המחיר ההתחלתי נקבע בעצם לפי הערכה הראשונית שיש לי כשאני יושב, בדרך כלל אני או שותפי או המומחה של בית המחירות, עם מי שמפקיד את הפריט. לפעמים הבן אדם מגיע ואומר, אני רוצה, זאת אומרת, פחות $1,000 אני לא מכניס את זה. אז אני יכול להגיד לו, תשמע, אוקיי, לא תודה, אני חושב שזה לא שווה גם 100, זאת אומרת, אני לא אגיד לו את זה, אני אגיד לו לא תודה, okay. כאילו לא יקלקל לו את האשליה. ולפעמים זה גם הרבה יותר מזה שהוא חושב וזה לא שווה כלום. ולהפך, לפעמים הוא בא ואומר, תעשה עם זה מה שאתה רוצה, תשים את זה בשקל. אבל אני אשים את זה ב-10,000, כי אני יודע. אז בעצם מה שאנחנו בודקים זה את החשיבות האספנית של זה, באיזה סוג של מרכאות. זאת אומרת, כמה אנחנו חושבים שהשוק יהיה מוכן לשלם על זה, ואז המחיר פתיחה יהיה קצת פחות. כדי שבאמת זה ימחר, שזה האינטרס גם של הבעלים וגם שלנו שמקבלים עמלה. ואנחנו טועים לפעמים, זאת אומרת, לא הכל נמכר, ולפעמים בגלל שהתחלנו אותו במחיר גבוה מדי.
כן, אז היו מחירות שבוודאי הפתיעו אותך, לא לכאן או לכאן. כלומר, משהו שנמכר במחיר גבוה בהרבה ממה שהערכתם, או ההפך.
ודאי, זה קורה כל הזמן. זאת אומרת, בכל מחירה כזאת נמכר בין 80% ל-90%. זאת אומרת, 10% שלא נמכר זה טעות של בית המחירות. אני עשיתי איזושהי טעות, כי עובדה שאף אחד לא רצה את זה. או שזה היה יקר מדי, או שזה מצוי מדי, או שאני לא יודע מה, אבל לא רצו את זה. לכיוון החיובי, מבחינתי, שזה כן. עליית המחיר, בוודאי שיש הפתעות, יש הפתעות כל הזמן.
מה למשל היה ממש מפתיע?
היה לנו פעם ספר גיאוגרפיה מתשקנד משנות ה-20. בספר הזה הייתה מפה בעברית. יש אנשים שאוספים מפות עבריות של ארץ ישראל. אז לכן הספר נכנס ב-$200, כי זה ספר לימוד משנות ה-20 מרוסיה. נחמד, אבל לא עניין גדול. ואז הגיע יום המחירה, והיה איתי בטלפון, זה עוד היה בתקופה שהיו משתפים בטלפון, אפילו לא היה עוד הטכנולוגיה הזאת, היה איתי בטלפון קונה אחד, וממול היה מישהו מרוסיה שנתן לנו הצעה שמה שהוא אמר, זה שלי. זאת אומרת, $1,000,000 גם. הוא היה עוצר של איזה רוסי, אוליגרח רוסי, ואני הייתי בטלפון עם אספן גדול ואחד מעשירי הארץ, והדבר הזה שצריך למחר ב-200, 300, $400, ספר לימוד לכיתה ד' שבמקרה יש לו מפה בעברית, מתרומם ומתרומם ומתרומם ומתרומם, וכשזה הגיע ל-$18,000, הוא אומר לי בטלפון, חי אלפים, עכשיו שיוכל אותה. והשני קנה את זה מאושר. ומסתבר שהאחד רצה את זה בגלל שאחר כך הוא הקים איזה מוזיאון של, שקשור ליהודי רוסיה ולא היה לו שום דבר שנתפס בתשקנד. והשני רצה את זה מאיזה סיבה, משהו שאימא שלו למדה. זה בדיוק התקופה שהיא בכיתה ד' הייתה שם באיזה אבא שלה הוגלה לתשקנד או איזה משהו כזה. והופס, תביא לי את הספר הזה למחרת היום. הוא שווה $200 במקרה הטוב.
זאת אומרת, כן, זה ערב, סיטואציה.
לגמרי. באותו ערב, לפעמים זה משחק אגו. זאת אומרת, פשוט, הוא יגיד שהוא יותר עשיר ממני? אין דבר כזה. דק.
קרה למשל שטעית בעניין פריט? משהו שהתגלה לך בדיעבד?
כן, זה קורה, ודאי. זאת אומרת, זה בעיקר קורה עם... יש תחום שלם של... בספרי קודש, באספנות הרבנית, שספרים עם הגהות בצד. זה היה מנהג לרבנים, בעיקר לרבנים גדולים, שהם כתבו בספר הערות לעצמם. פה המחבר טעה, פה אני חושב ככה, צריך להשוות עם ספרו הראשון, כל מיני דברים כאלה, כי הספרים האלה אחר כך שימשו אותם לצורך
לימוד
ופסקים, כן. קביעת הלכה משפטית בעצם, כן? אז הוא רשם לעצמו כל מיני הערות. עכשיו, לא תמיד הוא חתם על הספר, זאת אומרת, אתה לא יודע, אני לא מזהה מי בעל ההגעות. מבחינתי, אלה הגעות אנונימיות. זו טעות, זאת אומרת, אם היה לי יותר ידע, יכולתי להגיד, ואז כן. הפתיחה הייתה במחיר אחר לגמרי. אז יש לנו מומחים שזאת העבודה שלהם. הם יודעים לזהות שזה הגעות של רב גדול, על פי השפה, על פי כל מיני סימנים, ואז הם צריכים את הסימן שאומר מי הרב. זאת אומרת, אם למשל הוא אומר... אבי בספרו כך וכך, כתב כך וכך, אז הנה אנחנו יודעים שזה בנו, אבל זה כתוב באחת ההגעות בעמוד 38. ולפעמים אנחנו לא מצליחים לזהות ההגעות האלה, אבל הקונים, שהם יותר מומחים מאיתנו, כי הם מתמחים ממש בתחום ספציפי, אז יש קונים שמתמחים, שזה מקצוע, זו פרנסה כזאת, לזהות הגהות, על פי כתב היד או על פי רמזים עוד יותר קטנים, ואז אנחנו מגלים הפתעות. אנחנו שמים ספר קודש עם הגהות לא מזוהות ב-$500, ופלופס, הוא מגיע ל-$30,000 כי שניים, שזה שם המשחק, שניים צריכים לזהות שהפריט חשוב.
מתי מחליטים על מחירה? הרי לא נעשית מחירה של חפץ יחיד, אז צריכה להיות הצטברות של פריטים בעלי ערך, איך?
זה משתנה. זאת אומרת, בתי מחירות גדולים, יש להם עונות של מחירות פומביות. זאת אומרת, אצלנו נניח, המחירות החשובות הן חודש אחרי פסח וחודש אחרי סוכות. כי אז הרבה מהלקוחות שלנו מגיעים מחול לירושלים לנסות למצוא שידוך לילדים וזה, ואז זה כבר יש להם גם זמן וקצת רוצים להשתחרר מהמשפחה ובאים לראות תצוגה של הפריטים. ומעבר לזה, זה באמת הצטברות של פריטים. זאת אומרת, תהיה מחירה נפרדת אם זה פריטים שקשורים לקודש, כל הצד הרבני, ותהיה מחירה נופרדת למה שאנחנו קוראים תרבות ישראלית ויהודית, כן? לכל הצד שאינו רבני. וככה גם בסודבי, זאת אומרת, מחירת שעונים מסוג מסוים יהיה לקטלוג נפרד, ושעוני כיס נניח זה יהיה מחירה נפרדת, ושעוני נשים אופנתי, קטלוג שלישי.
התהליך המחירה עצמו, אם הוא נעשה מול קהל, הוא סוג של מופע. זאת הצגה. אז יש כללים, יש גינונים, יש איסורים, יש מסורת.
יש את המחירות הקלאסיות שכולנו מכירים מהסרטים, שזה שוב, הבסיס הוא אנגלי, כי הם היו הראשונים, והמסורת היא מהם. אז
גם הדיבור המהיר הזה, שיש אפילו תחרויות?
יש ארצות בארצות הברית, באנגליה, בצרפת, להיות קרוז זה מקצוע. יש לך רישיון להיות קרוז. אתה לא יכול להיות... לגמרי. יש רישיון של מדינת ניו יורק להיות קרוז, כמו שיש רישיון לנהוג. ורק מי שיש לו רישיון...
גם פה בארץ?
לא, פה בארץ, כמו הרבה דברים אחרים, הכל פרוץ. פה כל מי שרוצה, איש הישר בעיניו יעשה, אין שום כלום. אין חוקים. אז כל אחד מעתיק כמידת יכולתו ורצונו את המסורת האנגלית. אצלנו עדיין יש קרוז כשיש מחירה באולם, אבל יש לנו גם מחירות שהן בלי אולם. זאת אומרת, המחירה היא רק אונליין.
כן. ואיזה כללים בכל זאת, גינונים?
נשאר עדיין העניין הזה של, אפילו עם האינטרנט, שהמחירה היא רק אונליין, את הפעם ראשונה, פעם שנייה נמכר. זאת אומרת, זה נשאר בכל מקום.
והפטיש?
הפטיש כבר לא קיים.
לא קיים?
הפטיש כבר לא קיים. בטח לא ברשת. ברשת אתה שומע, לפעמים האתרים האלה נותנים איזה גונג כזה, יענו, שאתה שומע איזה פטיש וירטואלי.
כן.
הרבה פעמים נשמר הנושא הזה של אפשרות להשתתף בטלפון, שזה מהתקופה הוותיקה, זה כאילו לשמור על האנונימיות שלך.
כן.
להבדיל מהאולם שכולם היו רואים את כולם. וגם הנושא הזה של המספר, זאת אומרת, מרים את היד, באולם מרימים את היד כמו פעם, לכל אחד הוא נרשם, מקבל מספר, זה כמו בסרטים.
כן, והדיבור המהיר הזה מאיפה הוא התחיל בעצם? מה...
הקרוז, התפקיד שלו בעצם, זה לגרום לזה שהפריט ימכר בכמה שיותר. הוא מנסה לפתות בכל דרך אפשרית את הקהל. אז הוא ידבר מהר כל עוד הוא רואה שיש אדרנלין ואקשן, והוא מקווה שזה יגרום לאנשים להרים מהר את היד. אבל ברגע שהאחרון, אין לו כבר מתחרה, הוא יעבור ללאט מאוד. גברתי, את פתוחה, אני עוד רגע סוגר, אם את לא, לא תהיה הזדמנות נוספת. פעם ראשונה, את פתוחה, הוא מסתכל על העיניים, ואם הוא רואה שהיא קצת מגרדת בראש, אז הוא ימתין עוד שנייה. זה הכל פסיכולוגיה שם.
יש דברים שאסור בשום אופן לעשות?
כן, אבל גם זה בערבון מוגבל. זאת אומרת, בעצם בית המחירות יכול להריץ את הפריט. זאת אומרת, יכול לרמות מה הכוונה, לפעמים אנשים נותנים לי את ההצעה מראש. זאת אומרת, הוא לא יכול להשתתף, הוא לא באינטרנט ולא בכלום, כי יש לו ישיבה באותו רגע, אז הוא אומר, לך עבורי עד 10,000. עכשיו, מחיר הפתיחה הוא 1,000. אני יכול פשוט להגיד, להריץ את הפריט, להגיד 2,000, 3,000, 4,000, כאילו יש לי שתי הצעות, ולעצור ב-8,000. עכשיו, הוא יהיה מאושר, כי הוא הציע עד 10,000, והוא קיבל את זה ב-8,000, אבל מצד שני, לא היה עוד מתחרה, ובעצם הוא יכול היה לקנות את זה במחיר הפתיחה, כן? אז זה משהו שאסור, זאת אומרת, ונעשה, שוב, בעולם הגדול אתה נכנס לזה לכלא. פה זה נעשה לדאבוננו לא מעט. Hey, well, all right, sir, here we go there, what are you going to give for? I'm a 25, I'll get 30 now, 5, we're a bit of 5, another $40, I'm gonna make it a 40 now, 5, we're a bit of 5. There was a boy in Arkansas who wouldn't listen to his mom when she told him he should go to school. He'd sneak away in the afternoon, take a little walk, then pretty soon you'd find him at the local auction barn. He'd stand and listen carefully, then pretty soon he began to see how the auctioneer could talk so rapidly. He said, oh my, it's do or die, I've got to learn that auction cry, gotta make my mark and be an auctioneer. $25 bidder now, $30, $30, will you give me $30, make it $30, bid it if I'm a $30, will you give me $30, hooter, bid a $30 bid. $30 bidder now, $35, will you give me $35, to make it $35, bid it at $35, who would have bid it at a $35 bid. So from that boy who went to school, there grew a man who played it cool, he came back home a full-fledged auctioneer. Then the people came from miles around just to hear him make that rhythmic sound that filled their hearts with such a happy cheer.
His fame spread out from shore to shore. He had all he could do and more. Had to buy a plane to get around. Now he's the tops in all the land. Let's all give that man a hand. He's the best of all the auctioneers. $45 bid and another $50, $50 will they give me 50, make a 50 bid and I'm on a $50, will they give me 50, hooray, $50 bill. $50 bid and now $55, will they give me 55, make it a 55, will it a 55, I sold that hog born a $50 bill. Hey, well, all rats are over in the gate and let them out and walk them, boy. Here we come a lot of number 29 in. What are you going to give for? I'm a 25 to give 30 now. Five, would it be a five, another $40 on the make it a $40 now. Five, would it be a five, another $50 on the make it a $50 now. Five. Thank you very much.
ומאחורי הקלעים של הטקס הפומבי הזה, יש בוודאי תנאים, הגבלות, אמצעי ביטחון, יחסון מתאים. איכן נעשה את המחירה ואיך מעבירים את הפריט בביטחה לרוכשים?
כן, זה עניין גדול. זאת אומרת, אצלנו המחירה נעשית בבית המחירות, זאת אומרת, אנשים מפקידים את הפריט, ואז יש מערכת שלמה של רישום ותיעוד של הפריט, ויש כספות שחברת הביטוח מרשה גם להחזיק בהם רובים. זאת אומרת, יש מערכת שלמה של הגנה, מצלמות, הקלטות, הכל, ועדיין יש גם ניסיונות גניבה. ואחר כך, בהתאם, כאשר הפריט נמכר, אז על הרוכש הוא מחליט איך הוא רוצה. הוא משלם על ההובלה, ובהתאם למה שהוא רוצה. אם הוא רוצה לשלוח שליח במטוס פרטי מארצות הברית, וזה קורה, מגיע מטוס פרטי מארצות הברית, לוקח את המזוודה, הטייס חוזר למטוס וטס חזרה. ואם הוא רוצה שאני אשלח את זה בדואר ים, ואולי החבילה תלך לאיבוד, אז אנחנו שולחים בדואר ים, אבל זה אחריותו.
כן. ואפרופו ביטחון, שהרי מדובר כאן בפריטים ששווים הרבה הרבה כסף, אז גם כאן גניבות וזיופים למחביר, ארכיונים, ספריות, בתי כנסת, אפילו אצלכם בבית המחירות גנבו.
אצלנו ניסו לגנוב פעמיים, זאת אומרת גנבו פעמיים, אבל גנבים מאוד לא מוכשרים, זאת אומרת, לפני המחירה יש תצוגה, שכל אחד יכול לבוא, הוא לא צריך להזדהות, הוא לא צריך כלום, את מוזמנת, יש תצוגה, את יכולה לשבת מהבוקר עד הערב ולקרוא ספרים עתיקים להנעתך. יש דייל, את אומרת לו, אני רוצה את מספר 17, ואז זה כמובן גם פתח לגנבים, זאת אומרת, הרגע אחד הוא רואה שהדייל מסתובב כדי לקחת פריט, ומכתב נניח, טוק טוק טוק, מכניס אותו לכיס. זה קרה לנו, וקרה גם עם אישיות ציבורית מאוד מוכרת.
שגנבה.
אחר כך, בהמשך התצוגה, או אחרי המחירה, אנחנו מגלים שהפריט חסר, מישהו קנה אותו, צריך לתת לו אותו, או בתצוגה, מישהו אחר מבקש אותו למחרת, הפריט איננו. ואז הולכים למצלמות, ובסבלנות, בסבלנות, בסבלנות, ואז רואים שזה נפל על השקית.
כן.
ככה, פופס, נפל לתוך השקית שלו. או פתאום הוא מצא את זה באוטו. איזה צירוף מקרים.
אז זה קרה אצלכם?
זה קרה אצלנו, ואצלנו זה בקטן, כי זה מצולם והכל מתועד. הבעיה הגדולה זה במוסדות. מוסדות וגם באוספים פרטיים, שהיום המצלמות השתכללו, הנושא השתכלל, אבל לפני 10 שנים, 15 שנים, הנושא של בזיזה, וזה אין דרך, אין גניבה, זה מילה עדינה להגיד על מה שהיה בנושא הזה של גניבות של פריטי אספנות, פשוט בזזו. זאת אומרת, בתי כנסת קטנים באירופה. היית נוסע ליאנינה, עיר ביוון, שהייתה לה קהילה עשירה ומפוארת, היום נשארו בקושי מניין יהודים. אתה בא עם לבוש חרדי להתפלל בערב שבת, רואה בדיוק, הם פותחים, אתה רואה בדיוק איפה מונחים הרימונים העיקריים וזה, ואיפה הגבאי מחביא את המפתח. או שאתה מבקש לבוא מחר בבוקר, אתה רוצה להתפלל מוקדם לפני שאתה נוסע ביום ראשון, הופס, נכנס, פותח, לוקח שם את מה שממלא את התיק ומסתלק, עכשיו לך תחפש אותו, כן. זאת אומרת, אין מצלמות, מי יודע? היה איזה יהודי, ואולי בכלל היה מחופש ואולי היה יהודי דתי. ואותו דבר פה, בכל הנושא של ארכיונים וספריות ציבוריות, הם מאוד זלזלו, היום זה כבר אחרת, היום מקפידים, היום נזהרים, אבל עד לפני 10 שנים היה זלזול בכל הנושא הזה, זאת אומרת, יש סיפור מפורסם של סוחר, הסוחר הגדול ביותר בעולם של מפות עתיקות, שזה תחום יוקרתי, מפות מאוד יקרות, נתפס שהוא היה יושב בייל, שהם היו לקוח שלו, הוא היה מחזיק סכין חיתוך קטן, מחובר לו לציפורן, ומכיוון שהוא היה איש מוכר ופרופסור, היו נותנים לו אטלסים חשובים, והוא היה מעביר את האצבע, לוקח מפה אחת, את אותה מפה הכי יקרה, מקפל, מכניס לתיק. הספר חוזר חזרה למדף, יכול להיות ש-200 שנה אף אחד לא ידע שחסרה בו מפה אחת. ואחרי שנה הוא מוכר אותה לאיזה אספן פרטי, זה תובע שם בתוך האוסף. וגם פה בארץ היו לא מעט כאלה.
במכון ויצמן?
מכון ויצמן זה באמת אחד שיצא, שזה הגיע למשטרה והגיע. נגנבו מכתבים, זאת אומרת, שנשלחו לויצמן. עכשיו, כל מכתב שנשלח לויצמן אמור היה להיות בארכיון ויצמן. והדברים האלה יצאו לשוק והגיעו למחירות פומביות. ואז מישהו התעורר ואמר, ונעשתה חקירה ומצאו את מי שגנב. כי זה פשוט, לגנוב מארכיון, תחשבי על ארכיון שקיבוץ, ויש ארכיונים
שקיבוצים... כן, הבנתי שבקבוצת כנרת היה לא מעט חומר ש...
שם לא נגנב, אבל שם זה דוגמה למקום. קבוצת כנרת והרבה קיבוצים אחרים, שאנשים חשובים מאוד, היסטוריה אדירה, קרתה במקומות קטנים, שהיום הארכיון... הארכיון של קבוצת כנרת, הוא מונח שם בצד איפשהו בקיבוץ. המפתח אז היה מתחת להציץ, או מתחת ל... כן, באיזושהי פינה שם נסתרת, ומי שהארכיונאי, זה בהרבה מקרים מישהו שכבר פנסיונר, שכבר לא יכול לעבוד במכבסה, וכבר לא יכול לתקן טרקטורים, אז שמים אותו ארכיונאי, לא ממש ערני ולא ממש מודע לערך הכספי, בטח לא אז בקיבוצים, לערך הכספי של הדברים. הוא מסתובב, הבן אדם מחזיק את הפנקס של רחל, מכניס אותו לתיק, ושלום על ישראל, לך תמצא אותו.
כן, זהו, שבקבוצת כנרת יש רחל ונעמי שמר ו...
והתימנים שהיו שם עוד לפני...
כן, זה ממש... כן. והמפתח מתחת להציץ. זה נכון שפעם קל היה יותר לגנוב בלי להותיר עקבות, והיום זה קצת יותר מסובך?
ללא ספק. הטכנולוגיה של... כל מה שקשור למצלמות, תיעוד של הציבור, שבכל מקום היום הרי מצולם, ובוודאי במקומות זה נעשה זול ופשוט, אז כולם היום מצלמים.
כלומר, אם מגיע אליך מכתב שנשלח לנשיא ויצמן הראשון, אתה תדע שהוא גנוב?
אני יודע במקומות שאני יודע שנבזזו, ואני גם מפעיל את ההיגיון. זאת אומרת, אם אני יודע שבאמת כל הארכיון של איינשטיין נמצא בספרייה הלאומית, הוא הוריש את זה. כן. אז מטבע הדברים, אם הוא לא זרק מכתבים, אז כל מכתב שנשלח אליו אמור להיות בספרייה הלאומית. אם מישהו יביא לי מכתב שנשלח אל איינשטיין, לא מכתב שאיינשטיין כתב, שזה כמובן אפשרי ביותר, ויש המון, זה יעורר מנורות, כאילו, אני צריך... יש מקרים חריגים, כבר קרה.
ואפרופו איינשטיין, וגם כאן מגיעים לו אחת לבית המשפט, נדמה לי שספריית בית אריאלה הפסידה מולכם על מכתב לכאורה גנוב של איינשטיין.
כן, עניין אחר שהדרך שבה פריטים יוצאים ממוסדות ציבוריים, זה שטויות שעושים ספרנים. בעבר, היום זה כבר פחות, מוסדות ספריות בעיקר, זה לא קרה לארכיונים, הוציאו כל מיני ספרים שהיו להם מיותרים. או שזה עותק רביעי, או שאף אחד כבר לא רוצה את זה, אין להם אנשים שיותר בספרייה הזאת שקוראים בכתב גותי נניח, אז יאללה, כל הגותי החוצה. ובלי להסתכל יותר מדי אם זה לא מהדורה ראשונה של היינה, זה בגותית, יאללה. וככה קרה שבית אריאלה, אני זוכר, היו מחירות קבועות כל יום שלישי הראשון של החודש, למטה בחנייה שם, ארגזים באיזה מין מקלט כזה, ובין היתר, הם מכרו גם דברים, הספרייה של הנריך לוה, שהיה שם ספרן ראשי הרבה שנים, הוריש אותה, נשארה שם, אז גם מכרו דברים עם הקדשות חשובות להנריך לוה, וגם מכתב שאיינשטיין, מכתב משוכפל, שאיינשטיין כתב להנריך לוה, זה התגלגל לשם למטה, אולי זה פשוט היה בתוך איזה ספר שמישהו קנה, כן? והם, כשזה הגיע אנחנו שמים את זה בבחירה, ו... אז התחיל דיון טלפוני איתם, כן גנוב, לא גנוב, וזה הגיע מאספן יהודי מבוגר שלא גונב כלום. אבל מה, הוא לא זכר בדיוק. הוא זכר שהוא קנה את זה במחירה פומבית, והוא לא זכר איפה. כך שלא יכולנו להוכיח. והוא היה מוכן אפילו שהם יקנו את זה במה שהוא קנה, כי הוא היה רושם על כל פריט בכמה הוא קנה. הוא אמר, תשלמו לי את מה שזה. קחו, אני לא מחפש רווח, אבל זה הוגן, תקנת השוק, קניתי. תחזירו לי. יום לפני המחירה הם שלחו לנו, הגיעו איזה שני שוטרים, כמו בסיפורים, עם נשק.
וואו.
כי הם קיבלו הודעה שהם צריכים להחרים רכוש גנוב. אז באה שוטרת, ומאחוריה עומד, באמצע התצוגה, היינו בשיא, באו ולקחו את זה. ואז היה משפט, ובית המשפט זרק אותה מכל המדרגות. זאת אומרת, ההוא בא ונתן עדות.
כן.
לא הייתה שאלה בכלל.
לעשות כסף מפריטים יקרי ערך אפשר כמו בעולם האומנות, אנחנו עדיין בהיבט הפלילי, בזיופים. מישהו מגיע אליך עם פריט, הוא מוסיף חתימה או חותמת, וערך הפריט קופץ לשמיים, ומן הסתם יש אומנים גם במלאכת הזיוף.
בוודאי. זיוף זה מלאכה שדורשת ידע עצום. זאת אומרת, מעבר לידע של לעשות את הצורה הנכונה, נניח של חתימה של מנדלסון, של לדעת להעתיק אותה נכון, זייפן ממש טוב ימצא ספר שהגיוני שהיה בספרייה של מנדלסון, כי הוא יודע שיש איזה ציטוט שמנדלסון כותב שהוא קרא את הספר הזה והזה, ואז הוא יקנה את העותק של הספר הזה, מהדורה הנכונה, ואז יוסיף את החתימה, או אפילו יוסיף הקדשה, וגם את זה הוא יעשה בשכל. מקבל הספר, יהיה מישהו שבאותה שנה הוא יודע שאפשר למצוא שמנדלסון היה איתו בקשר. זאת אומרת, זה דורש, אפשר לעשות זיוף מטומטם, פשוט לקחת ספר אחרי שמנדלסון מת ולחתום מנדלסון, אבל זה ברור שזה יהיה זיוף. אז זה דורש הרבה מקצועיות וידע היסטורי תרבותי ברמה.
כן, אז, והיה סיפור סביב הגדה מהמאה ה-15 מפורטוגל,
לזייף ספרים זה קשה במיוחד. זאת אומרת, הרבה יותר קל לזייף, נניח, כלי כסף. כלי כסף, או בכלל חפצים, אתה יכול ללכת לבעל מלאכה שעובד כמו שעבדו לפני 200 שנה, להביא לו, נניח, גבי הכסף מלפני 200 שנה, לשים הקדשה מתאימה, כאילו הקדשה לרב שבדיוק חי בתקופה הזאת במקום שבו ייצרו את הגביע. מי שיעשה את החריטה, יעשה עבודת יד בדיוק כמו לפני 200 שנה, עכשיו לך תדע. בספרים הרבה יותר קשה, כי הטכנולוגיה שהייתה אז לדפוס, זה המון עבודה, ודורש ידע, ידע מקצועי עצום. אין היום דפסים, אין היום אנשים שעושים סדר של אותיות כמו פעם ויוצקים אותיות.
יש אחד כזה שהתראיין פה אפילו, עידו אגסי.
עידו אגסי, חריג שבחריג, הוא לא עושה יציקות, הוא עושה סדר. נכון, אז הוא בן אדם שעוד יש לו מאחרונים בארץ, אולי ארבעה, שיש לו את הידע שהוא יוכל לזייף כמו שצריך, כרוז מלפני 120 שנה. כי מי שיזייף אותו באמצעים טכנולוגיים, באמצעות סריקה נניח, מי שמכיר את הטכנולוגיה, מי שיודע, מי שמוכר פריטים כאלה ומכיר איך עשו אותם, הוא יודע שלא יכול להיות שאין הדיו ככה או הדיו אחרת, לא יכול להיות, כן? אז באמת אותה אגדה מפורטוגל שהיה ידוע שהיא קיימת, היו דפים בודדים, אז הלך מומחה גדול מאוד לספרים מוקדמים, ועשה את כל התהליך, זאת אומרת, הוא מצא, הוא היה צריך לקנות נייר מהמאה ה-15, שאפשר למצוא בשווקים באירופה, ולצקת את האותיות. זה מלאכה ממש מעטים שבמעטים יכולים לעשות את זה כמו שצריך. והדפיס אגדה, ומחר אותה ביוקר רב, וזה עשה, זה היה עניין גדול. התגלתה אגדה של, מפורטוגל, אינקונבולה, שהיה ידוע שקיימת. ואז עם האוכל בא התיאבון, והוא התפתה להשתמש בו, כי העבודה היא כל כך קשה, הוא התפתה להשתמש באותן אותיות עוד פעם לספר אחר. והוא ייצר עוד ספר, אבל אז בא מומחה והראה שלא יכול להיות שבשני בתי דפוס בפורטוגל באותה תקופה היה בדיוק שין משופשפת בפינה, ועל זה הוא נפל. וה-FBI אחריו.
תגיד, קורה שגם הזייפנים לא מזהים זיופים של עצמם?
לגמרי, לגמרי. זה בעיקר בתחום של החפצים. התחום של חפצי יודאיקה, יש יותר זיופים, הרבה יותר זיופים מדברים מקוריים. כי כל כך קל, באמת, כמו שאמרתי קודם, לקחת בעל מלאכה ולעשות העתק טוב, שאחר כך הדברים מתגלגלים. זאת אומרת, הזייפן שכבר עוסק בזה 50 שנה, הוא לא זוכר בדיוק מה הוא עשה לפני 30 שנה. זה יוצא באיזה בית בחירות בהולנד, והוא קונה את זה.
של עצמו.
של עצמו.
כן. אז אין ספק שמדובר כאן בסיפורים ששווים הרבה מאוד כסף, כלומר איזו גלויה שמתגלגלת אצל מישהו, והוא לא מודע בכלל לערכה, ולא מעט פריטים כאלו מגיעים לפחי ההשפעה, אבל הגלויה הזאת יכולה לעשות מישהו מאוד מאוד עשיר, אבל אני מבקשת דווקא להתעכב על החלק הרגשי, על הצורך של מישהו להחזיק בפריט כזה, להסתכל עליו, להתענג עליו, וכל זה מן הסתם יוצר תחרות, כן? במהלך המחיר הבחירה הפומבית, הרי יש מרוץ, מי ישיג בסופו של דבר את החפץ הנחשק, ואפרופו גלויה, מחירה שהתקיימה אצלכם בראשית הדרך של גלויה ובה תמונת אמו של הרצל, ואחד הנוכחים פשוט לא הוריד את היד לאורך כל המחירה. אז מה קורה בתחרות הזאת? הצדדים האימפולסיביים, ענייני האגו, היכולת לוותר, אתה צופה בזה.
כמו שדיברנו בשבוע שעבר, כל הנושא של אספנים והיצר הזה, שהוא יכול להיות יצר קשה מאוד, יש תשוקה שמי שאינו אספן לא יכול להבין אותה. זאת אומרת, אני חייב שזה יהיה בבעלותי. זאת אומרת, הגלויה הזאת לא הייתה מעולם בשוק. זה העורב הלבן, זה היעלום שבקטר. זאת אומרת, אם זה לא יהיה באוסף שלי, האוסף שלי לא יהיה מושלם. עכשיו, 40 שנה זה לא יצא לשוק, יש חשש רב שזה גם לא יצא ב-40 שנה הבאות, ואז אני נשאר, הוא יהיה לו אוסף יותר מושלם משלי. וזה בכלל לא עניין כספי, זה עניין של... שאני חייב את זה. כן? כן. ואז אתה רואה באמת קרבות כאלה, והרצל זה נושא אספנות חזק מאוד, פריטים שרואים בהם את הרצל. זאת אומרת, זה יכול להיות גלויה, זה יכול להיות פסלון, זה יכול להיות... ואז המחירים מפתיעים, כי... כזה לא היה, כי זה, עשו מציטים עם הרצל. מישהו עשה פעם, קופסת, היה לנו פעם, קופסה של משחת נעליים, שאיזשהו יצרן ברומניה, היה ציוני אדוק, שם את הרצל על המשחת נעליים שלו. עכשיו, הסבירות שתצא עוד פעם, קופסה של משחת נעליים עם ההרצל הזה, היא כל כך נמוכה, אז הוא חייב את זה.
כן. מה קורה לרגש שלך? אתה מפתח קשר לחפצים, למסמכים, לאנשים, לסיפורים?
לסיפורים כן, לחפצים אני ממש משתדל שלא, כי זה ממכר. אז אין לי את תשוקת האספנות. סיפורים אני אוהב.
הרבה מאוד שנים אתה בתחום הזה, מירון, העברת את האהבה גם בירושה לבנך. יש תסכולים, אכזבות, חרטות?
חרטות ואכזבות יש במקומות בודדים שסירבתי לפריט, ואחר כך התגלה שטעיתי בגדול. זאת אומרת... או שאפילו לא סירבתי, אבל זה היה אמור להגיע אלינו, כי אנחנו, היה פעם איזה מכתב של הרצל, ששורות אחדות, אבל הוא כתב בו משהו שמאוד דומה לאם תרצו אין זו אגדה. Mm-hmm. וזה הגיע לבית מכירות קטן בתל אביב, בניגוד לכל, כאילו בינגו, מישהו בא. כן. זאת אומרת, אם הבן אדם היה עושה קצת ברור, הוא היה אמור להגיע אלינו. אז זה, לראות את זה לא מגיע אליך, זה קצת תסכול. כן. עוד דברים שמישהו הביא, דרש מחיר גבוה, אמרנו לו, מצטערים, לא, זה מחיר מוגזם, הלך למתחרה, הכניס את זה שם למחירה פומבית, וזה קיבל פי 10.
כן. אתה יכול להגדיר מה אתה אוהב בעיסוק הזה שמחזיק אותך כל כך הרבה שנים? לפני כמה ימים קיימתם מחירה פומבית גדולה, אתה עדיין מתרגש?
נדיר שאני מתרגש, זאת אומרת, מבחינתי התרגשות זה למצוא איזה משהו כמו שדיברנו על צבא ונצוונציק, על הספר של קצטניק שאין ממנו. אז למצוא אחד, זה מרגש. זה יותר התרגשות מקצועית של להגיד, וואלה, מצאתי את האחד הזה שכולם מחפשים כבר כל כך הרבה זמן. זאת אומרת, ההתרגשות היא יותר מהכיוון הזה של התרגשות של צייד.
ומה אתה אוהב בזה? אתה יכול ככה ל...
אני חושב שבעיקר מה שאני אוהב זה את הלימוד. זאת אומרת, זה שאתה כל הזמן לומד, כל הזמן. זאת אומרת, זה נונסטופ, זה כל הזמן. זאת אומרת, כל פריט שני הוא משהו שהוא ייחודי. זאת אומרת, אוסף מסמכים או אלבום צילומים, אין עוד אלבום זהה לזה. אז יש מאחוריו סיפור, יש מאחוריו לפעמים הרפתקה שלמה, ויש לפעמים מחקר שאני... שעומד להיות, ומה שתגלה בו, כן? זה תמיד מעניין.
הרבה שנים, משמע הרבה, הרבה מאוד פריטים מסוגים שונים, יש חפץ, מחירה, שהיא המשמעותית מכולם, שעבורך היא בלתי נשכחת?
יש חפץ כזה, זאת אומרת, יש כמה וכמה שאני זוכר, אבל אחד שבאמת ריגש אותי, גם המחירה עצמה, אבל יותר, זה שהוא בכלל פריט שבכלל... הייתי אומר, זכיתי שיגיע אלינו. היה לנו מחזור מהמאה ה-18 שנקרא שער בת רבים, שהמחזור, כשעצמו, הוא יפה וגדול, אני לא יודע, הוא עולה 2,000-3,000 דולר, אבל המחזור הזה הגיע עם הגהות, עם בשוליים, בכתב פנינים כזה, הערות שכתב השליח ציבור לעצמו, זה היה מחזור של יום כיפור, מה הוא צריך לכוון בזמן שהוא קורא את הדברים, וזה היה כתב ידו של רמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, שאני מעריץ אותו, אני חושב, כי בעיניי הוא איכשהו בן אדם שתפס אותי מאוד, איש אשכולות, זאת אומרת, איש מחזאי, משורר, קבלה, מה שאת לא רוצה הוא כתב, שפות, מוסר, הכל. ובכל תחום מה שהוא כתב, זה נקודת ציון. אז להחזיק דבר כזה, זאת אומרת, שלראות, אני לא מבין כלום בקבלה ולא מבין כלום בכוונות, אבל עצם הרעיון שהוא החזיק את זה ביום כיפור ואת כל הסודות שלו, הוא רשם שם בפנים, את הבתוכו שלה, בתוכו שלו, אותי זה רגש מאוד.
וחלומות, מן הסתם יש איזשהו פריט שאתה יודע שהוא קיים בעולם, והיית שמח שהוא יהיה קיים קצת יותר קרוב?
הכתב יד של אימג'ן, של ג'ון לנון, יכול לסדר לי? אלה הדברים שמדברים אליי.
אנחנו מדברים על מכירה פומבית, לכאורה אירוע חשוף ופתוח לקהל רב, אבל דיברנו כאן שעתיים על מאחורי הקלעים של העולם הזה. מהו הסוד הכמוס ביותר שאתה יכול לספר שקשור במכירות פומביות?
וואו, מטבע הדברים, אם הוא סוד כמוס מאוד, אז אני גם לא יכול לספר.
לא, כאן מספרים, זה המקום.
כן, ממש, ממש המקום. אני חושב שהסודות הגדולים הם במי האנשים.
זה מעניין שאנחנו מדברים על חפצים, ובסופו של דבר אתה אומר שזה האנשים.
כן, ללא ספק, ללא ספק, כן. ואני לא נוקב בשמות, אבל... האנשים שאני זוכה לפגוש, להתקל בהם, הן כקונים, הן כמוכרים, הן כזייפנים והן כגנבים, זה... הרבה פעמים אלה סודות שאם הם היו יוצאים החוצה, הייתה אי נעימות גדולה מאוד, או הפתעה גדולה מאוד. זאת אומרת, לפעמים אחרי מותם של אנשים פתאום מתגלה, כן, מה הוא אסף, או מה הוא מחר, או מה הוא החזיק ביד. אני חושב שאלה הסודות, האנשים. האנשים וגם הסיפורים. הסיפורים שסביב האנשים.
מירון הרן, תודה רבה לך על הסיפור הזה.
תודה רבה.
בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום ובשבוע שעבר על עולם המחירות הפומביות. תודה לבעל בית המחירות קדם, מירון הרן. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש ובהסקט, לצד כל התוכניות הקודמות. להתראות.
But I'm not